בפחים אדויה עם הציל יבשות לארבע לחמה ולבנה היא אדויה ונינים שכל חסד נעתה וליבי ילחנה ולחג ישנה כגן שנתה וליבי ילחנה ולחג ישנה כגן שנתה עומיתנו בך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה גם גורת גם מהפעמי. אז בקורס 9, בקורס ACI 9, בשיעור הראשון הבאנו את התרגום של האיגרת שכתב ג'סון קאפה לתלמידו נאוואנג דרקפה, שהיה תלמיד שהיה מאוד אהוב עליו, והוא שלח אותו לאזור מרוחק בטיבט, ואמר לו, לך תקים 108 מנזרים ואז תחזור. כמה לבנים הוא היה צריך לעשות? אבל התלמיד התגעגע למוראו, והם עשו כזה אינטרנט מקומי עם איגרות על סוסים. והתלמיד כותב, הקמתי פה במקום כך וכך מנזר, ואנשים לקחו דרים, והוא מבקש ממנו עצה. ואז ג'סון קאפה כותב לו את האיגרת המפורסמת, שנקראת האיגרת על חיי המוסר. זה היה כתב מאוד חשוב בזמנו, כמו שסיפרתי לכם, הטיבטים מאוד הזניחו את האספקט הזה. עד היום יש זרמים בטיבט, אתם רואים את הלמות הנזירים, הם הולכים במין גלימות, זה לא ממש גלימות של נזירים, אבל זה מאוד דומה. מי שאין לו עין מאומנת יכול לחשוב שזה גלימות של נזירים. אבל הם שותים וויסקי כל יום, והם אחרת. זה נהיה פרוע בזמנו, ג'סון קאפה, וזה עורר בו עצב רב, שאנשים לא יוצרים לעצמם את התנאים שיוכלו להצליח להשיג את המטרות שלהם. אז הוא מדבר על אותם אנשים שמקילים ראש במוסר וכך הלאה, ואז הוא אומר, דרכם של הקדושים היא שונה, אני דרך אגב עברתי על המקרא הזאת ושיפצתי אותה קצת. על האתר של קורס 9 אני אשים את המקרא המשופצת. דרכם של הקדושים היא שונה, ושום מאמץ הם לא יחסכו לשמור בשלמות את נדרי המוסר שלהם הם התחייבו. קודם, בבתים קודמים הוא דיבר על אנשים שלוקחים נדרים, מתחייבים, אבל למחרת זורקים אותם לפח. הוא אומר, לא, אנשים שרציניים בדרך, הם עושים מאמץ לשמור על הנדרים האלה, כי זה מה שמאפשר את הריסון הזה של המים. ואז הוא אומר, ולאחר השגת התובנה הזאת, זאת אומרת, התובנה של החשיבות של שמירת הנדרים, הם מפתחים דרכות וסחירה, את הששין והדרמפה. את אלה מטפחים בהקשר של שמירת המוסר. בהקשר של שמירת המוסר. הששין ש... הוא על המשמר כל הזמן ובודק מתי אנחנו עוברים עבירה, אפילו במחשבה, מתי סטינו במחשבה שלנו. והדרמפה שזוכר למה התחייבנו ומחזיר אותנו לשם. אז הוא מדבר אחרי שאנחנו משיג את התובנה של חשיבות של שמירת הנדרים, אז הוא מפתח מספר סגולות רוחניות. אז הוא מזכיר את הסחירה, הוא מזכיר את הדריכות. הוא אומר לבדוק ללא הרף את מעשינו, דיבורנו, מחשבותינו. לבעל נשגה. עכשיו, פה זה מהפכני, בגלל שאפילו אנשים שכן דגלו בשמירת נדרי הוויניה, שבתקופתו של ג'סון קאפה בטיבט לא הקפידו, הוא הכניס את ההקפדה, הוויניה מדברת על דיבור ומעשה, אם אחר כך נעבור על הנדרים, אתם תראו, הנדרים מדברים על דיבור ומעשה, הם לא מדברים על מחשבה. אבל ג'סון קאפה אומר, דיבורנו ומחשבותינו, לבן נשגה, ואתם תראו, אנחנו נעבור על הביאור שלו לנדרים של נזירים מתחילים, הוא מדגיש את הצד של המחשבה. כי כמה נזרעת במחשבה, סוף סוף בא אדם שהבין כמה. הוא אומר, לא, גם ברמה של הוויניה, אנחנו צריכים לשמור על המחשבות שלנו. אז הוא מזכיר טריכות וסחירה, וכן לעזר בתחושות של בושה ושל התחשבות, אתם זוכרים? מוצב וטליו. בושה זה מה? בושה מעצמי. בגלל הכבוד העצמי שלי, אני לא עושה דברים כאלה, שפוגעים בזולת וכך הלאה, אוקיי? או ששוברים נדרים. והתחשבות זה, אם אני אתנהג ככה, מה זה יעשה לאחרים? לא רק מבחינת הנזק שלהם, אלא הם יאבדו את אמונם. אם אני לובשת גלימות ואני מתנהגת בצורה נלוזה, אחרים לא ירצו בכלל להסתכל לכיוון הזה, ואז אני מונעת מהם לעשות את הדרך. אז דריכות, סחירה, בושה, התחשבות, אלה סגולות רוחניות, שהן נמנות בין הגורמים המנטליים בעבידה מקוש, חייקים שלא עברנו עליהם באלימות שלנו. יש שם מניעה של גורמים מנטליים שהם נמצאים כולם במצבור הרביעי, המצבור הגורמים המנטליים, אלה מנויים שם. כל אלה מנויים שם ועוד הרבה. אלה סגולות רוחניות שאם לא נפתח אותם למידה מקסימלית, לא נוכל להשיג את המטרות שלנו. אז אומר, אז לעזר בתחושות של בושה ושל התחשבות ולנתב את סוס החושים הפראי למסלול שאיננו מוביל לטעות. סוס החושים הפראי. החושים האלה מושכים אותנו לכל עבר, אנחנו רצים אחרי כל דבר שאטרקטיבי לנו, לאחד החושים שלנו, כולל החוש השישי, שזה המחשבות שלנו, נכון? מחשבות גונבות לנו את הדעת, אני רוצה לשבת לעשות מדיטציה על דבר אחד. אני נזכרת במשהו ומפליגה לי עם המחשבות לשמה, גם זה גונב, כן? סוס החושים הפראי. אז זה המיין שלנו שנסחף כל הזמן. השמירה על תודעה שכזו תאפשר להחזיקה בריכוז מושלם. מקובל אובייקט רב חסד ככל שתבחר. ועל כן מומלצים חיי המוסר להשגת הריכוז המושלם. תודעה שכזו היא פנויה לחלוטין מכל קטם של מוסר פגום, לעולם לא תופרע, ואיננה סוטה מאובייקט טהור שתבחר. אז אומר לנו, אתם רוצים להצליח באימונים האלה? תשמרו על המוסר. תבקשו מעולם הנדרים, תקפידו עליהם, תשמרו עליהם. זה מה שיאפשר את הדרך. ולכן יכולה היא לראות בבהירות, התודעה הזאת שאיננה סוטה, יכולה לראות בבהירות את הכך, והדר של קיום עצמי, כמו בבואה של ירח במים שקוטים וצלולים. השגת ההבנה המושלמת של נקודות חשובות מעין אלה בדרך של שלושת האימונים הנעלים, תלויה בהבנה מדויקת של שלושת הקבצים של הכתבים הבודיסטים, ועל כן הוא אומר, קח עצמך אל המאסטר והתאמן בשלושת הקבצים. אז הוא מדבר על שלושת האימונים, ועל הידע שצריך ללמוד, ללכת וללמוד, כדי שנוכל לעשות היטב את שלושת האימונים. אתם צריכים לרכוש ידע כדי שאתם תוכלו לעשות את שלושת האימונים. אתם צריכים ללמוד, ללכת למאסטר וללמוד. הוא מדגיש את החשיבות של לימוד. אבל הוא לא עוצר שם, הוא אומר, המורים הגדולים שבכל הזמנים חזרו ואמרו שלהגיע להישגים של ממש הוא העיקר בכל האימון. זאת אומרת, לא מספיק ללמוד את הדברים. אתם צריכים עכשיו להשיג תובנות עם הדברים. לפתח את הסגולות הנעלות, לרסן את התודעה, להביא אותה להיות בריכה שקטה וצלולה ולראות ריקות. אומר, כך אם כן, את כל שתאפשר הבנתך הנוכחית של התורה, ויישם במהירות בחייך ללא שום דחייה. ואז הוא נפרד מהתלמיד, הוא נותן לו מחמאות, הוא אומר, הכבוד שתרחש לתורתם של מי שלעונג הלכו הוא מושלם. ועוצמת תבונתך אדירה, צועד אתה בחוכמה, נאוואנג דרקפה שלי, קורא לו בחיבה, נאוואנג דרקפה שלי, בעקבות הענקים. בוא כעת, ומלא אחר הוראתי. מה ההוראה? עשה שחייך, מעשיך ותפילותיך ישבו לאלה שלי. הוא טנטריקה. ישבו לאלה שלי. וביום הערתנו, אומר, אתה ואני, המורה והתלמיד הטנטרי, ביום הערתנו, אתן אני לך את לגימת האלמוות הראשונה. אתם כאילו לוגמים מכוס ההערה, ואני אתן לך את הלגימה הראשונה. זה ציטוט משם. אז הוא מדבר על שלושת הסלים, שזה שלוש האסופות של הכתבים בקנון הטיבטי. דיברנו על זה בקורסים שלנו. מישהו זוכר? טריפיטקה, נכון? סל אחד, אז זה הסוטרות, הדיבורים של הבודה, כתבים על הוינאיה וכתבים אבידאם, לחוכמה. אז אלה שלושת הסלים. אז הכתבים על הוינאיה, שהם חצי בנפח מבחינת הכתבים, בטיבטית נקראים דורווה. מה פירוש דורווה? משמעת, או אימון, או ריסון, או אילוף. כל זה מתייחס למה? המיינד. אבל הוינאיה זה נדרים של דיבור ועשייה. אבל מאיפה באים הדיבור ועשייה? מהמיינד. אז למרות שהוינאיה מדברת על נדרים שקשורים בדיבור ועשייה, המקור שלהם הוא במחשבה. אז את המחשבות אנחנו צריכים לאלף. את המיינד אנחנו צריכים לאלף. לאלף ממה? לאלף לא ליפול לנגעים רוחניים. אז ככה לסכם קצת מה שאמרנו ואולי להוסיף טיפה. ואתם מוזמנים להשתתף כאן אם אתם רוצים. למה חשובים הנדרים? מתוך מה שאמרנו. לצאת מסמסרה, אוקיי? לרסן את התודעה ולמנוע את ביצוע המעשים הרעים, שיבת המעשים הרעים של גוף ודיבור, לנטרל את הנגעים הרוחניים שלנו, להשתלט על הסוס הפרוע של החושים שרודף אחרי כל המאוויים שלנו. למה כל כך חשוב להשתלט עליו? מה רע ללכת אחרי המאוויים שלנו? כי כמה שלא נתאמץ ללכת אחריהם, יהיה עוד משהו שלא השגנו. למרות שאנחנו הולכים להשיג את הדברים שאנחנו רוצים, כאילו, שיעשו לנו טוב, אבל כשאנחנו נכנסים לנטייה הזאת של ללכת אחרי דברים שאנחנו רוצים, יהיה תמיד עוד משהו שלא השגנו, ובאופן פרדוקסלי, אותו הדבר שאמור להביא לנו סיפוק, שומר אותנו במצב צמידי של אי-סיפוק. כי יש עוד משהו שלא השגנו. אם אני בעניין של כדי שלי יהיה טוב ואני צריכה להשיג דברים, אז אף פעם לא יהיה לי טוב. כי תמיד יהיה עוד משהו שלא השגתי. יהיה עוד חוץ לארץ אחת שלא עשיתי. יהיה עוד ספר אחד, יהיה עוד מאמר אחד, יהיה עוד הצגה אחת, יהיה עוד ילד אחד. יש עוד משהו שלא השגתי. אז זה שומר באופן פרדוקסלי את המיינד שלי בכל הזמן במצב, שהוא צריך דברים כדי שיהיה לו טוב, ואז לא יהיה לו טוב. לא רק זה, זה מגביר את הנטייה הזאת. הנטייה הזאת הולכת וגוברת. אז השמירה של הנדרים עוזרת לנו לרסן את הסוס הפרוע של החושים. בעקבות זה בא מה? אנחנו יכולים להתקדם יותר בתרגול המדיטטיבי שלנו. המון מהאנרגיה שלנו הולך, הסוס הפרוע של החושים, שזה לא סוס אחד, זה אינספור סוסים שרצים לאינספור מקומות בו זמנית. בו זמנית, אני כאילו עגלה שרתומה לאלף סוסים וכל אחד מושך לכיוון שלו כל הזמן. איך אני אוכל לשבת בשקט? איך אני אוכל לפתח שקט? מוכרחים לחתוך את הכבלים האלה. וכשאנחנו עושים את זה, כשסוף סוף מצליחים להחזיר אלינו קצת את השליטה, מתפנה המון אנרגיה שכל הזמן התבזבזה, נעלמה. התפזרה, התעדתה, הלכה, נעלמה. במרוץ הזה, היא פתאום התפנה, מה אני אעשה עכשיו עם האנרגיה הזאת? עכשיו אני יכולה לתת מומנטום לתרגול הרוחני שלי. עכשיו המדיטציה שלי יכולה להיכנס למסלול. צריך הרבה אנרגיה בשביל זה. אם אתם זוכרים, בקורס של המדיטציה המושלמת, דיברנו על סחירה, אתם זוכרים? ג'סון קאפה הגאון? הוא הסביר לנו איך מפתחים סחירה. אתם לוקחים אובייקט, אתם מתמקדים עליו עם אנרגיה. אחר כך היא קצת תלך ותדעך, אתם מחזירים אנרגיה. אתם כל הזמן שומרים, צריכים המון אנרגיה כדי לפתח את הריכוז, כדי להצליח בתרגול המדיטטיבי. אם אנחנו לא מצליחים, זה בגלל שאנחנו נותנים לאנרגיה הזאת לברוח, אנחנו פורצים. אנחנו פורצים לגמרי. דורווה שמה את הגדר הזאת. אני אומרת לאן האנרגיה תלך, לא הסוס החושים הפראי אומר לאן היא תלך, או אלף הסוסים הפראיים. אז מתפנה אנרגיה שמאפשרת לנו לעלות קצת ברמה הרוחנית, והיא דורשת, היא בהכרח אומרת, תתפני קצת מהדברים הארציים שאת כל הזמן רודפת אחריהם ועסוקה בהם. מה עוד זה עושה? אם אתם מתחילים לשמור את הנדרים, אתם מתחילים לשמור על המיינד שלכם, אתם עושים פחות מעשים שליליים בדיבור ובמעשה, אתם מתחילים לאט לאט לצבור פחות קרמה שלילית ולצבור יותר ויותר קרמה טובה. וכל זה משחק כדי לעזור לכם בתרגול שלכם. ואז אתם מתחילים לאט לאט לצבור את מכלול החסד שאתם חייבים, מכלול אדיר של חסד, הר מרו של חסד, כדי להגיע להערה. מתי תעשו את החסד הזה אם אתם רצים אחרי כל אלף הסוסים, אתם מבינים? אז אם אתם קולטים את זה, הנדרים נהיים משהו ש... איך אני יכולה בלי זה? ומאחר שאנחנו מתרגלים בהיבט הרחב, למה לעשות כל זה? עכשיו אני יותר פנויה לעזור לזולת. התפנתה אנרגיה, מה אני אעשה איתה עכשיו? בשמה אני צריכה בעצם אנרגיה? בשמה אני צריכה לעשות את כל התרגול הזה? כדי שאני אוכל לעזור לזולת. עכשיו אני יכולה להיות הרבה יותר יעילה בזה, ולהעלות את זה לרמה הרבה יותר גבוהה. להיכנס לטנטרה ולעשות את התרגול הטנטרי, ואז אני בכלל קופצת מדרגה של גאון רוחני, אם אנחנו עושים את זה נכון. אז אנחנו צריכים את כל האנרגיה הזו. אז מניתי לכם פה 8, יהיה לכם שאלה על זה בשיעור הבאי. מה אמר הבודה על החשיבות של הוינאיה? הוינאיה מייצגת אותי ואת הלימוד שלי. איפה שיש וינאיה, איפה שיש אנשים ששומרים נדרים, שם אני נמצא. ושם הלימוד שלי נמצא. אני רוצה לכתוב לכם את זה בטיבטית. זה ציטוט ישר מדברי הבודה. אם הודו אני, טון דנג טמפה, נוין. דולה זה המשמעת, הוינאיה. ני זה מילית כזאת שמחלקת את המשפט לשתיים. זה כאילו להגיד, באשר לדולווה, דולווה אני, באשר לדולווה, טון זה קיצור של טונפה, שזה המורה, וכשכותבים סתם המורה מתכוונים לבודה, דנג זה ו, טנפה זה הלימוד, טונפה זה המורה וטנפה זה הלימוד, נוין, אתם נוכחים, הם מייצגים, יין זה הם. אז במקום שיש שם בינאיה, שם נמצא המורה, שם נמצא הלימוד, או שם אני נמצא. יש הרבה דרכים לתרגם את זה, אפשר להגיד, הוינאיה מייצגת אותי ואת הלימוד שלי. במקום שבו נמצאת הוינאיה, שם נמצא אני והלימוד שלי. שניהם תרגומים נכונים. ולמה זה ככה? למה בודה אמר את זה? כי זה מה שמאפשר דרמה בעולם. בלי זה אין דרמה בעולם. כי בלי שאנשים עובדים עם המיינד שלהם, וממשמעים את המיינד, ומסנים את המיינד שלהם, לא קורה כלום. הם נשארים בסמסרה. והם סובלים, ולא נשארת להם שום אנרגיה לכלום. אז חצי מהלימוד של הבודה הוא וינאיה, ובלי זה אין דרמה, ובלי דרמה אנשים לא יוצאים מסמסר. אז אפשר להמשיך ולהגיד שהוינאיה היא הלימוד הכי גבוה של הבודה. הדברים שאנחנו לומדים בשיעורים האלה, הוא הלימוד הכי גבוה של הבודה. ואומרים את זה משתי סיבות. הסיבה הראשונה זה התוכן של הוינאיה. ההסברים שחלקם תקבלו, לא את כולם כמובן, אבל חלקם תקבלו בקורס הזה, אלה מייצגים, אלה ייצוג של הבודה. מכיוון שאם אתם באמת קולטים מה שאנחנו מלמדים כאן, אתם יכולים להביא את עצמכם להערה. אם אתם באמת קולטים ומתחילים ליישם את זה בחיים שלכם. ומסיבה זאת הלימוד הזה הוא ייצוג מספיק של תורת הבודה. אז זאת סיבה אחת למה זה נחשב ללימוד הכי גבוה של הבודה. וגם הבודה אמר, מה שציטטנו קודם, איפה שנלמדת הוינאיה, שם אני נמצא. אז הוינאיה היא הבודה, היא התחליף לבודה. הוא אמר את זה כשהוא שכב, אי אפשר להגיד ארס מתו כי הוא לא מת, אבל כשהוא עבר לפרי נירוונה, והתלמידים התעצבו ואמרו מה נעשה בלעדיך, אז הוא אומר, לימדתי אתכם, את הוינאיה, אם אתם מיישמים את מה שלימדתי אתכם, אז אני שם. אני זה הלימוד שלי. אז כשאתם מסתכלים על אנשים שלובשים גלימות ועל החיים שהם מנהלים, או אולי הם לא לובשים גלימות, אבל הם חיים חיים רוחניים במסגרת של קהילה רוחנית, שזה מאוד קרוב, יכול להיות מאוד מאוד קרוב. אתם בעצם מסתכלים על התשתית של כל שלושת האימונים הנעלים. אז מהסיבה הזאת גם יש מסורת מאוד חזקה בבודיזם לתת הרבה כבוד לגלימה, ולנזירים ולנזירות שעותים את הגלימה, וזה בלי קשר לכמה טוב הם שומרים על הנדרים. הגלימה והאנשים שעותים את הגלימה מייצגים את הלימוד, מייצגים את הבודה. ולכן אם מישהו מתייחס שלא בכבוד לגלימה ולנזירים, הוא לא מתייחס בכבוד לבודה ולדרמה. אז אדם כזה יוצר לעצמו מכשול מאוד גדול להשיג תובנות רוחניות נעלות. פשוט בגלל שזה הייצוג של עצם הדברים שהוא רוצה להשיג, אם אתה מתחיל לזלזל בהם, איך תשיג אותם. נושא נוסף, ואז נתערב לסיום. היום אנחנו לא נתחיל לעבור על הנדרים, אבל אנחנו יכולים להגיד כמה נדרים יש. כמה נדרים יש לנזירים מתחילים. אז התשובה היא תלוי. תלוי איך סופרים. אפשר לסכם אותם בעשרה נדרים. זה לא עשרת נדרי החופש. עשרה נדרים שכוללים את הנדרים של הנזירים. אפשר לסכם אותם ב-13. יש כאלה שאומרים 33. יש כאלה שאומרים 36. זה אותם הנדרים, רק מארגנים אותם אחרת. אנחנו נלמד את הפירוט של ה-36 בקורס הזה. זה למתחילים. כמה יש למלאים? זה תלוי. מיד אחרי שהבודה עבר לפרי נירוונה, אחרי שנתן את לימודי הבינאיה, אנשים שונים זכרו דברים שונים מהלימוד, כי הוא עצמו לא רשם כלום, אנשים רשמו אחר כך. וזה התפצל לכל מיני מפלגות ודעות. אז יש היום, נדמה לי, יש 18 דוקטרינות של וינאיה, שיש הרבה מאוד דמיון ביניהם, החיתוך הוא מאוד גדול, אבל יש גם קצת שוני. אנחנו לא נעבור פה לנדרים של הנזירים המלאים, ובמסורת הטיבטית בכלל, המסורת של הנזירות המלאות נקטעה, היא לא קיימת. עד היום, עכשיו זה השתנה. אז לנזירים מלאים יש 263 נדרים במסורת הטיבטית. מסורות אחרות, המספר קצת יותר, קצת פחות אני חושבת, אבל לא בהרבה פחות. לנזירות יש בערך 100 נדרים יותר. אילו היו נזירות מלאות בטיבט, היו להם 100 נדרים יותר. במסורות הסיניות כן נשמרו הנדרים לנזירות המלאות, ושם יש 348 נדרים. למה? אולי הן צריכות יותר ריסון. יש עוד רשימה, כמו שנתתי לכם עכשיו רשימה של יתרונות של שמירת הנדרים, יש עוד רשימה שהבודה עצמו נתן, שהיא לא כלולה בביאור שאתם תקבלו, שאנחנו לומדים, כי היא לא כלולה בכתבים הטיבטיים, אבל היא כן כתובה במסורת הסינית, שמיוחסת לבודה גם, והיא נתונה בהקשר של נדרים לנזירים מלאים. אז שם מצוטט הבודה עצמו, והוא נותן שם סיבות לחשיבות של הנדרים של הנזירים המלאים. אז אני אתן לכם, יש שם 10 סיבות שמיוחסות לבודה עצמו. התלבטתי להביא אותם, אבל אני חושבת שחשוב להביא אותם, לא בגלל שאנחנו צריכים עוד רשימות, אלא בגלל שזה נותן לנו חלון נוסף לאופן שבו הנדרים מתפקדים בחיינו. אז הלורד בודה אמר שלמוטיבציה של חיים תחת נדרים, זאת אומרת, אדם לוקח נדרים, לזה יש 10 חלקים. עכשיו, לפני שאני מתחילה למנות אותם, צריך לזכור שהנדרים ניתנו לנזירים או נזירות שחיים בקהילה, שחיים בסנגה. חלק ניכר מהנדרים של הנזירים המלאים, הנזירות המלאות, גם של המתחילים שאותם נלמד, אבל גם האחרים שלא נלמד, חלק הארי שלהם, קשור בחיים בקהילה משותפת. וכל אלה מכם שהם קיבוצניקים יכולים להעריך כמה זה חשוב שיהיו נדרים שישמרו הרמוניה וחיים טובים בקהילה. אז פה הבודה מתחיל למנות. הסיבה הראשונה שהוא מונה, זה לשמור על שלמות הסנגה על ידי הבטחת הרמוניה. אנחנו ניכנס לזה בשיעורים הבאים. הסיבה הראשונה זה לשמור על שלמות הסנגה. אתם כבר יודעים מלימוד אחר שפיצול הסנגה זה אחת העבירות החמורות ביותר. למה? כי זה מעלים את הלימוד. אנשים לא יכולים להגיע להרע. אדם שפועל בצורה שמפצלת סנגה, אין אחד שאומר, אני הולך לקלקל את הדרמה, אני הולך לפצל את הדרמה. לא, תמיד יש להם סיבה שנראית להם מאוד חשובה. הסנגה הזאת לא מספיק דואגת לעניים, או הסנגה הזאת לא ככה, או הסנגה הזאת לא ככה. אנחנו צריכים לתקן. הסנגה הזאת לא צמחונית מספיק, לא טבעונית מספיק, לא... whatever. לי יש לי סיבה טובה, אני צריך לשנות. ואז חלק מהאנשים הולכים אחרי האדם הזה, חלק מהאנשים. ומה קורה? אין דרמה. והבוטום ליין זה לא משנה איזה דעה, איזה מעוף יש לכם. אם זה מביא לפילוג ולמפלגות, עשיתם נזק הרבה יותר גדול מהתועלת שרציתם להביא. הרבה יותר גדול. עד כדי כך שזה אחד מחמשת המעשים המיידיים. אז הבודה כאן מונה השמירה על שלמות הסנגה על ידי הבטחת ההרמוניה, הסיבה מספר אחד שום שנתתי את הנדרים של הוינאיה. האם זה חל עלינו? בוודאי, אנחנו סנגה. עם גלימות, בלי גלימות, אנחנו סנגה. אם אנחנו לא נלמד את החשיבות של זה ואיך עושים את זה נכון, אנחנו לא נשרוד. ואז מה עשינו? אז כל אחד מאיתנו יהיה צודק באג'נדה שלו ולא יהיה כלום. ואנשים יסבלו, כולל אותנו. אז זה מספר אחד. שתיים, לגרום לסגסוג של הסנגה. הנדרים באו להביא לסגסוג במובן שילד נזירים כל צורכם. שהם לא יזרעו זרעים שיגרעו להם למצוקה ולמחסור, שהם לא יוכלו לתרגל ולהשיג תובנות רוחניות. אז הנדרים באו להבטיח שנזירים זורעים את הזרעים הקרמיים המתאימים, כדי שהקהילה תוכל לסגסג. האם זה חל עלינו? כן, אז לצורך זה אנחנו נזירים לכל דבר. ג' לגרום לכך שחברי הסנגה ירגישו טוב בתוך הסנגה. מה זה נקרא להרגיש טוב בתוך הסנגה? אז זה נתון לפירושים, זה תרגום מסינית. אז אחת המחשבות היא שזה מתכוון לכך שהם חיים לאור הערכים משותפים. כשיש לאנשים לקהילה מערכת של ערכים משותפים, אז יש תחושה של רווחה של הקהילה, כי הם יודעים שהם נשענים על אותם היסודות. זה נותן איזה שקט ואיזה ביטחון. ד' לתמוך באלו שעדיין לא מאמינים, לפתח אמונה, ואז הם יוכלו לתרגל על מנת לחסל את סבלם. כי אנשים לפעמים באים ושומעים דיבורים עליבים ונדלקים ואומרים, אוקיי, אני אהיה נזיר, אני אהיה נזירה, או אני אצטרף לסנגה, בשבילנו זה אני אבוא למואר. מישהו מתלהב. אבל הם לא לגמרי עוד מאמינים, הם עוד לא לגמרי משוכנעים, הם שמעו משהו שנראה להם, אבל זה עוד לא יושב להם עמוק בנשמה שהם יוכלו ממש לתרגל. עוד יש להם הרבה ספקות, לרובנו יש, ואנחנו סך הכל תינוקות בדרמה. תינוקות זה לוקח שנים לנזיר להתבסס, או לצורך זה מתרגל רוחני להתבסס לדרמה, להפוך את זה לחלק ממנו, לחלק מזהותו. אז זה לוקח שנים. אז הרבה אנשים באים ויש להם אמונה מאוד צולעת, או מאוד חלקית. אז הנדרים הם בנויים ככה שהם יעזרו לאנשים שהאמונה שלהם היא צריכה חיזוק. אכן, לחזק אותה. לתמוך באלו שהם כבר כן מאמינים, לחזק אותה עוד יותר, את האמונה. ולמה צריך לחזק אותה עוד יותר? כי יבואו רגעי מבחן. יבואו. זה הבטחה, אני חותמת. יבואו רגעי מבחן. אתם לא יודעים כמה אמונה יש לכם עד שבאים רגעי מבחן. ורגעי המבחן... אתם הולכים או ימינה או שמאלה, או שאתם שורדים או שלא. ותסתכלו, זה קורה כל הזמן סביבנו. יבואו רגעי מבחן. אנחנו צריכים לחזק את האמונה שלנו למידה מקסימלית. כמובן חיזוק שמבוסס בהבנה. הנדרים בין השאר באים ליצור את זה. האם זה חל עלינו? בוודאי. וב, לרסן את אלו שקשה לרסנם. אנשים שהמיינד שלהם פרוע במיוחד וקשה להם להשתלט על המיינד, הנדרים והקהילה עוזרים להם מהווים קבוצת תמיכה, אם תרצו, בשפה שלנו. האם זה חל עלינו? זין הוא מאוד יפה. לאפשר לאלו שמתביישים להרגיש בנוח. מה זה אלו שמתביישים? ממה הם מתביישים? הם אולי עשו עבירה. הם אולי חשבו מחשבות לא כל כך טובות. או שאולי אפילו עשו דברים לא כל כך טובים. אחר כך נדבר על העשייה ועל מה זה לשבור נדרים ככה לה. אבל אולי הם רק חשבו מחשבות ואף אחד לא יודע, אבל יש להם בושה מעצמם. אתם זוכרים נוצה? מתביישים. הסנגה מאפשרת לעשות וידוי. הסנגה מאפשרת לפתוח. הנדרים הם כאלה שיוצרים מרחב בטוח בסנגה. פה אני יכולה לשפוך את הלב, אני יכולה לסלק את זה מליבי, אני לא צריכה להתהלך עם זה. הסנגה צריכה להיות כזאת, היא צריכה להיות משפחה כזאת שתומכת, שמאפשרת. א', לא לעשות עבירות, אבל הם יהיו, יקרו, אנחנו, המיינד שלנו פרוע. יהיו עבירות. וכשהן קורות, הסנגה היא משפחה. אנחנו לא שופטים אנשים שעשו עבירות, אנחנו תומכים בהם לתאר אותם ולעבור למקום הבא. זה היה זין. לתמוך בחברי הסנגה, להפסיק את המעשים הלא תאורים שהם עדיין עושים. ת' למנוע מעשים לא תאורים בעתיד. י' להבטיח שהחוק האמיתי ימשיך. ופה כנראה מתכוונים לעצם הוינאיה. עצם זה שיש קהילות שחיות על פי חוקי הוינאיה, משמרת הוינאיה. ומאפשר לעוד קהילות לקום ולחיות לאור החוקים האלה ולהגיע להערה. אז אני חושבת שכל הסיבות האלה הן מאוד רלוונטיות לחיים שלנו. אילו היה לנו הזמן הנכון, הייתי מזמינה אתכם לשעתיים של דיון בנושאים האלה, כי זה כל כך חשוב לחיים שלנו כאן בקהילה. ואולי נמצא מסגרות לעשות את זה, כי זה כל כך, כל כך, כל כך חשוב. נזירים או לא, זה כל כך חשוב. לצורך זה כולנו נזירים. אחד הזמנים לעשות דיונים כאלה זה במפגשי הקהילה. זה מקום לדון בכל הדברים האלה. במיוחד עכשיו שאתם עומדים לקבל את הלימוד על הנדרים, לפחות לנזרים המתחילים, אתם יכולים להתחיל לגלגל דברים. איך זה מתיישב אצלנו? האם אנחנו שומרים את זה? אם אנחנו לא שומרים את זה? איך אנחנו יכולים לתמוך באנשים? אלה דברים שהקהילה צריכה לגרום, שזה יש סנגה. כמה מילים על הטקסט שאנחנו לומדים. אמרו גט סולגי, לבג'ה, נמצה, דנגמה, שוק. השוק, זה בדרך כלל מופיע בסיום של שמות, שוק זה כאן. כאן נמצא, כאן נמצא מה שלפניו. זה השוק. מה? סיומת נגבית. למה סיומת נגבית? כי ספרים הם נקבות. למה? כי הם חכמים, חוכמה הם. זה לא בצחוק. איך נקראים כתבי הפרז'נה פרמיטה? האם. אוקיי, עכשיו נחזור בחזרה. גצול, גצול זה נזיר מתחיל. גצול מה? נזירה מתחילה. אז מה שהולך לבוא עכשיו קשור לנזירים או נזירות מתחילים. לבג'ה זה כללי אימון. זה אימון, לבג'ה זה כללי אימון. נמצא דנג. נם זה קיצור של נמקה שזה שמיים. צה זה פסגה. דנג זה להמרי. אז כתוב פה להמרי לפסגת השמיים, כללי אימון לנזירים מתחילים. זה מה שכתוב פה. אנחנו תרגמנו את זה כצד ממרים, כי מסתבר שאת זה לא צריך לתרגם מילולית, אבל אנחנו כן תרגמנו מילולית. מסתבר שנמצא זה שם של מנזר, פסגת השמיים, נמצא, שם של מקום שבו נמצא מנזר בטיבט, כנראה מקום גבוה על פסגת הר, או אולי נמצא דנג זה השם של המקום. אבל הפירוש המילולי שלו זה להמריא לפסגת השמיים. ושם ניתן הלימוד הזה. זה לא אני, זה לא הרעיון שלי, זה הרעיון של הנזירת שוקי שבעקבותי אני הולכת פה בלימוד הזה, ברובו, לא בכולו. והיא הלכה בעקבות לימוד שהיא קיבלה באופן אישי מגשם מייקל. אז אימצתי את המחשבה הזאת. כיצד ממריאים? גי קצול גילב ג'נאם צדה עם השוק. אז זה הכתב שאנחנו לומדים, נכתב על ידי ג'טסון קאפה, לא נכתב, נאמר, לימוד שהוא נתן לנזירים, ישב שם התלמיד הבחיר שלו, גיל צ'אבג'ה, עשה רשימות, את התרגום של הרשימות אתם תקבלו. מי זה ג'טסון קאפה? אני לא צריכה להגיד לכם, אתם יודעים. כתב אולי 10,000 דפים, היה גאון שאין כדוגמתו, מחדש אמיתי, שידד וריינן ותיהר את הדרמה, ועשה אותה אפשרית בשבילנו. אז השם בא להגיד לנו, למה אנחנו לומדים את כל הלימוד הזה? כדי שאנחנו נוכל להמריא. כדי שאנחנו נוכל לטהר את הקרמה שלנו, כדי שאנחנו נוכל להגיע למקום שבו אנחנו יכולים לעזור לכל היצורים, בכל דרך שהם צריכים. אז זה המקור, זה הביאור שאנחנו נעבור עליו. הביאור הזה ניתן על ידי גשם מייקל באופן אישי לנזירה צ'וקי. היא לימדה אחר כך את הקורסים האלה בדיימון מאונטן. הקורסים האלה תומללו, ונעזרנו פה בכמה אנשים שתמללו אותם, ודורית. ולאלה. וקונצ'קלה. ולאה גם עזרה בתרגום דפי התשובות שתקבלו. תקבלו פה דפי תשובות מפורטים, שאני עובדת עליהם הרבה לארגן אותם אחרי התרגום, כי אני רוצה שתישאר פה מסורת, ליצור מסורת. אז לאלה גם עזרה בנושא הזה ובתרגום המקראות. אז אני רוצה להשאיר אותנו עם בסיס טוב להתחיל את החיים הרוחניים שלנו כאן בארץ, את חיי הסנגה בארץ. אנחנו יוצרים סנגה, רוצים ליצור בסיס לסנגה. כמו שאמרתי לכם, הם לא נוהגים הנזירים ללמד את החומרים האלה לאנשים שהם לא לקחו באופן רשמי את הנדרים. אבל מאחר שהמצב במערב הוא שונה, ובמערב רוב האנשים כנראה לא יקחו את הנדרים של הנזירים והנזירות. אבל הם חיים את רוחם בעצם, אם הם שייכים לקהילה רוחנית. והלמות הטיבטים גם התחילו להכיר בזה. כן, הרי פשוט שעדיין לא נתן את הסכמתו ללמד את הנדרים לאנשים שהם לא נזירים, ולכן בקורס מספר 9 אתם לא רואים פירוט של הנזירים, כי כשגשלה הגיע לשם, כן, רימפוצ'י עצר אותו, ואז אם שמתם לב, באמצע קורס 9 הוא עובר ללמרים, שמתם לב? נקטע. בזמנו גשם מייקל לקח את הקבוצה של תלמידים לסרמי, זה עוד היה לפני זמני, זה היה מזמן, נזירת שוקי הייתה ביניהם, ו... הם קיבלו לימוד ממי שהיה אז ראש מנזר סרמי, שנקרא גשת טופטן רינצ'ן, ויש לו גם שם יותר ארוך שתקבלו אותו בדפי התשובות שלכם. והוא נתן את הלימוד לאנשי המערב, שהיו שם כ-150 אנשים מהמערב, שרק אולי 10 היו עם גלימות. אז כבר אז, לפני זמן, קם ראש מנזר סרמי ונתן את הלימוד באופן פתוח לאנשי המערב. המתרגם היה גשם מייקל. אז יש לנו מסורת מפוארת, אנחנו מקבלים את הלימוד מפי למות מאוד גבוהים, שהבינו שזה חשוב להעביר אותה בצורה עכשיו פתוחה יותר במערב. וזאת פריבילגיה עצומה שיש לנו, לכם ולי, לקבל את הלימוד הזה. המוטו של השיעור הזה היה לדבר על מוטיבציה. לא סיימנו, יש עוד הרבה יותר. מה קורה לאדם שלוקח את ההתחייבות לנדרים ומתחיל לשמור עליהם? אז מנינו קודם את כל האילוף, סוס החושים הפרוע וכך הלאה, מנינו קודם את הדברים האלה. הוא צובר קרמה טובה, הוא צובר את מכלול החסד, כל הדברים שאמרנו קודם. את מכלול החסד אנחנו לא יכולים לראות, הוא נסתר מעינינו. אדם מתקדם מבחינה רוחנית, בודה יכול לראות, אנחנו בדרך כלל לא כל כך רואים. אבל יש דברים שאנחנו יכולים לראות. אנשים שצועדים בדרך, וזה נכון, בין אם הם עוטים גלימה, בין אם לא עוטים גלימה, אבל עשו איזושהי צורה של מחויבות לנדרים. ברמה של מחויבות. כי ברגע שאתה מתחייב לסט של כללים, זה דומה קצת, אני אעשה השוואה רחוקה קצת, אבל בכל זאת קשורה, כמו אנשים שמחליטים להתחתן. קודם הם יצאו, זה לא היה מחייב, עכשיו הם החליטו לעשות את זה מחייב. מה קורה מיד אחרי זה? לא, לא מיד אחרי זה, אחרי ירח דבש. ירח דבש מבלבל את הכל. אבל אחר כך, מתחילים לראות פגמים אחד בשני, מתחילים מאבקי כוח, מתחיל להיות קשה. זה מושך לפה, זה מושך לפה, כל מיני דפוסים ודברים עולים. אבל הם התחייבו. מה יקרה אם הם יישארו בתוך המסגרת שהתחייבו לה, והשתמשו במסגרת כדי לעבוד על הקשיים שעולים, על החיכוכים, על המאבקים, על מה שלא יקרה? מה זה יעשה? אותו דבר יקרה כאן. אם אדם לוקח מערכת של כללים של שמירת מוסר, ומתחיל לשמור אותה, הוא מתחייב עליה, בהכרח יעלו דברים. יעלו דברים, זה לא בא לי, היום לא בא לי לעשות לפי הנדר הזה, והאדם הזה באמת מגיע לו שאני אספר לכולם את כל הדברים שהוא עשה. נתחיל לשבור אותם מיד. אם לא בפועל, במחשבה. אבל התחייבתי. אז מה אני עושה עכשיו? אז אני כל פעם צריכה לחזור. אז אני מסתכלת, או, אני בצבע בורדו, או, אני התחייבתי. אני צריכה לחזור. אני צריכה לחזור. זה בונה כוח. זה בונה עוצמה של אופי ושל יכולות בלתי רגילה. אם אתם שוב ושוב לא הולכים לפי סוס החושים הפרוע, ולפי נטיות לבכם שהן משכות אתכם לכל עבר, אלא אתם שוב ושוב חוזרים למה שהתחייבתם עליו, שהתחייבתם עליו באופן אינטליגנטי, אחרי שבדקתם והבנתם מה שאתם עושים. ועכשיו אתם אומרים, לא, לא, אני התחייבתי לזה, לא ללכת כל פעם אחרי לאן שהסוסים מושכים. אתם בונים המון עוצמה של אופי. ואם נפלתם, אז יש לכם את הכלי הזה של הוידוי שמאפשר לכם לנקות את זה ולחזור. זה מאפשר לכם לא לדגור במקום השלילי הזה. אתם לא צריכים להישאר לשפוט את עצמכם ולהרגיש רגשי אשמה ולהגיד, אוי, אני חדשה, אני לא מתאימה לדרך הזאת, אני לא יכולה. לא, אתם טיפלו ואתם תקומו ואתם תתאפקו ותחזרו. ובדרך תעשו וידוי ותנקו מה שצריך ותחזרו. מה זה בונה? מה זה בונה? תחשבו, אם אתם לא נזרים, מה זה עושה בחיי נישואים אם אתם נשואים, אם אתם עושים את זה שוב ושוב? מה זה עושה? אתם בונים עוצמה של אופי, אתם בונים חמלה, קודם כל כלפי עצמכם. אתם נופלים ואתם רואים את השגיאה ואתם קמים, אוקיי, אני עוד לא מושלמת, יש לי דרך, ואתם חוזרים. ואתם בהדרגה בהדרגה, מקבלים את עצמכם יותר, חומלים על עצמכם יותר, ולכן מסוגלים גם פחות לשפוט ויותר לחמול על הזולת, כי הם באותה סירה איתכם. כן, אתם רואים אחרים עושים פשעים וחטאים ומעילות וזה, אבל זה בגלל שגם אתם ראיתם את זה על עצמכם, גם אתם עשיתם את זה בקנה מידה כזה או אחר מתישהו. וכשאתם מחויבים למערכת של כללים שמחזירה אתכם כל פעם אל המרכז, מתפתחת בכם חמלה וקבלה ויכולת סליחה ואהבה וסבלנות וסובלנות, ואתם מפסיקים קצת לשפוט את התרגול שלכם שלא כל כך הולך, כי אתם מבינים למה הוא הולך, ואתם עכשיו מייצרים בהדרגה את הסיבות כדי שכן ילך, ולא יושבים כזאת, אוי, אני לא מסוגל את זה, אני לא יכולה לעשות מדיטציה, לא. אני אעשה, אני אגרום, אני אצור את הסיבות, ואז אני אצליח. ואז אותו הדבר שאתם מפתחים כלפי עצמכם, שהוא סוג של רוך. אנחנו כל כך צריכים את הרוך הזה. רוך לא, במבחן, לא רכרוכיות, אלא הרוך עם עצמנו, לא להיות קשים כל כך עם עצמנו. אנחנו מתחילים אחר כך להיות מסוגלים להיות כאלה גם עם הזולת. פחות שופטניים, יותר טובים, יותר מודים לזולת כשבא משהו טוב, יותר מסוגלים להכיר תודה כשמגיע אלינו משהו טוב, במקום לשפוט למה ששלילי, יותר מסוגלים להיות ברגע הנוכחי ולא בסיפורים שלנו מעבר ובנטיות שלנו, אלא עם מה שיש, כי אנחנו מפתחים את זה כלפי עצמנו, ולכן יכולים אחר כך לעשות את זה עם הזולת. אנחנו נהיים אדם יותר טוב, בקיצור. אנחנו נהיים אדם עם הזמן, עם התמידים בדרך, אחרי שהתחייבנו. כי אם אתם לא מתחייבים, אז כשזה נהיה לא נוח, אתם עוזבים, ואז אתם לא עושים את העבודה, ואז כל האורך רוח הזה והסובלנות לא יתפתחו. אבל אם יצרתם התחייבות, ואתם מכבדים את ההתחייבות, וחוזרים לשם כל הזמן, אתם נהיים אנשים יותר ויותר טובים, מגיעים לרמות שאפילו לא דמיינתם שאתם יכולים להגיע. ואתם רואים אנשים ששמרו נדרים הרבה שנים, הם טהורים, והם רגועים, והם מקום מקלט, הם סנגה, הם מקום שאפשר לבוא אליו למקלט, כי הם לא ישפטו אתכם, הם יאפשרו לכם גם לעשות את הדרך, ויתמכו בכם לעשות את הדרך. נוצר תואר שקודם לא היה שם. תואר שבא מהתחייבות לנדרים, מהתחייבות לדרך מוסרי. אז אני חושבת שבזה ניפרד, במסר הזה, שאם אנחנו לוקחים את המחויבות למערכת נדרים, שירדה אלינו על ידי ישות מוארת, ואנחנו שומרים אליה יפה, זה לא אומר שלא נמעד ולא ניפול, אבל אנחנו שומרים במובן שאם אנחנו מועדים ונופלים, אנחנו מחזירים את עצמנו. זה מפתח אותנו לדרגות תוארה, א', כאלה שלא אמנו שנוכל להגיע אליהן עם הזמן, וב', זה מאפשר לנו לאפשר לכל האחרים להגיע לשם ולהפסיק את הסבל. אז תודה לכם.
יבשות לארבע, לחמה ולבנה, ירדויה, ופנינים של כל חסד הם לאתה, בליבי ארחנה, ולך אגישנה, כגן של אתנתה. בליבי ארחנה, ולך אגישנה, גן של עדנתיה, מיתנו בך, ותזכה כל בריאה, ועולם שכולו תואר, אילם גבול, את נמנדה לקם נראית הים. יתי זוהה מוחה, ישלימו נא כל החיל הבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה, ובכך לא עסקו בגופים נשגבים, אשר משני אלו הם נובים, ובכך לא עסקו בגופים נשגבים, אשר משני אלו הם נובים.
תודה רבה.
רוחת המגלש אבים של כאב, ונחשור אדיר של אהבה וחוכמה, כהריתן של תמיכה והשראה. באת אלינו להושיענו מגלגל האימה, עד באת אלינו להוציאנו מתנבל האימה, מורה מזכירה בקסם ובחוכמה, הבינה אותנו בזיפנייך, תדריכי אותנו ברוב תונתך, כגל אדיר של חוכמה ושל חסד מורה אהובה.
נשארים עמנו לנצח נצחים, תראי אותנו במהרה לידינו, ראש כל המושכם שלנו.